זמנים קשים הגיעו לעם ישראל. מול האיומים מבחוץ, היהודים תמיד הסתמכו על לכידות פנימית ועל ערבות הדדית. מיעוט קטן ונרדף, אבל תומך ומעצים. או כמו שהממקף שלי בטירונות היה אומר, תהיו תלויים אחד בשני, כדי שלא תהיו תלויים אחד ליד השני. אבל משהו בנרטיב הזה נשבר. הכיתוב הפנימי משסה יהודי ביהודי, ולעיתים נדמה שהעוינות והאלימות הפנימית גוברות אפילו על אלו המופנות כלפי היהודים מבחוץ. לא, הכוונה אינה לנהמות שמאלנים בוגדים. גם לא לפילוג בשנות ה-50 בין הקיבוץ המאוחד לבין איחוד הקיבוצים. גבעת חיים איחוד, גבעת חיים מאוחד, אין חרות איחוד, אין חרות מאוחד. זה נשמע הזוי, אבל לא על זה אנחנו נדבר היום. היום נדבר על המאבק בין חסידים למתנגדים. מאבק שקרה את החברה היהודית במאה ה-19. מאבק קשה, אלים, שקרה משפחות ופילג קהילות. תהילה שעליה סיפרנו באחד הפרקים הקודמים של הפודקאסט הייתה קורבן של המאבק הזה. והסיפור הקצר שנקרא היום, הנידח, עוסק רובו ככולו גם כן במלחמתם של החסידים והמתנגדים. הנידח. שי אגנון בעברית. מה? מה זאת אומרת? הוא כבר כתוב בעברית. קוראים אגנון עם איציק פרנפס. הסיפור הנידח. פרקים קודמים וחומרים נוספים באתר agnoninhebrew.com. בין מנחה למעריב נשמעה שמועה בבית המדרש. צדיק בא לעיר. נתחזקו אנשי שלמה המועטים ונתמלאו שמחה. כי ריחם הרב על עירם לפקוד אותה בשבת זו, והכינו ליבם ונפשם לקבל ענפין קדשין. היו העדיותות סבורים שלא בא הרב לעיר אלא לרפא את איידילי, ביתו של רבי אביגדור הפרנס. אבל מי שהיה יודע שנאתו של הפרנס לאנשי הקט, יודע היה שתקיף זה מוכן להפוך את כל העולם כולו, ובלבד שלא תהה דריסת רגל לאותו צדיק בשיבוש. מכל מקום נדנות של חשש היה. רבי אביגדור שרוי בצער, ויהה תורח עליו לגרשו. החסידות הייתה זרם חדש ביהדות של המאה ה-19. מול המסורת שקידשה את הלמדנות והפלפול התורני, באו החסידים והציבו אלטרנטיבה של עבודת אלוהים דרך הרגש והלב. המיסטיקה היהודית, תורת הקבלה, שבאופן מסורתי הייתה שמורה למעטים ומיוחדים, הפכה אצל החסידים ליסוד פופולרי. ביחד עם השינוי בפילוסופיה, הגיע גם ערעור על האליטות המסורתיות. במקום הגביר, התקיף, השואב את סמכותו מלמדנות, מאושר ומקשרים עם השלטון הלא יהודי, צומחים מנהיגים כמו הבעל שם טוב ואדמו"רים שונים שסמכותם מגיעה מהעם ונסמכת על הקריזמה שלהם. וכפי שקורה לאורך כל ההיסטוריה, האליטה לא מוותרת בקלות על המעמד שלה. אביגדור, אחד משני הגיבורים של הנידח, הוא גביר קלאסי. הוא שומר הגדר מפני אלה המנסים לערער את הסדר הקיים, את הסדר הישן. ואוריאל, לעומתו, הוא צדיק חסידי, עממי ופופולרי, הוא מגיע לעיירה, הוא מתקבל שם בכבוד רב. ואביגדור, אולי בגלל שהוא חרד לנשמותיהם של היהודים, או אולי מתוך חשש למעמדו שלו מול אוריאל שמתקבל באהבה ובכבוד, או אולי סתם מתוך קנאה אנושית פשוטה, אביגדור מרגיש שהוא חייב לפעול כנגד אוריאל. השעה היא שעה קשה, אביגדור סועד את ביתו, איידילי, על ערש דווי, ובכל זאת הצורך לטפל באוריאל גובר. אותה שעה יצא רבי אביגדור מחדר איידילי ביתו החולה. שמע קולותיהם של החסידים שמוליכים את רבם בשמחה. נזדעזע ואמר, עד מתי יהיה אבון זה תמון בידי? נתעטף רבי אביגדור בבגדי שבת, חפף ראשו במים וסלסל פאותיו בשחר, היטיב המצנפת ותיקן עטיפתו ונסתכל במראה לנוי. וכל כך למה? כדי שיהיה רישומו ניכר על הפריץ ויציית לו. נסתכל רבי אביגדור בשני בני איידילי הקטנים, הוא ביקש לגפם ולחבקם, לומר להם דברי ריצוי ותנחומים, אך מחמת תרדת הלב לא נתקרב אליהם, ויצא בחמת נקם לחצר השררה. הצליח מעשה שטן, ונתרצה השר, ושיגר שרדיות אחד לגרש את רבי אוריאל מן העיר, כי הביא עליו רבי אביגדור דיבתו רעה. שרדיות זו מילה שמגיעה מיוונית ומשמעותה חייל או שוטר, במיוחד חייל או שוטר של עם כובש. ובעקבות השתדלתותו של אביגדור נשלח אחד כזה לגרש את אוריאל מהעיר. באותה שעה עמד רבי אוריאל מעוטף בתלית ומעוטר בתפילין, ופניו מאירים מתפילתו. נכנס השרדיות וראה מאור פניו ועמד בבהלה. המתין לו עד שסיים תפילתו. לאחר שסיים תפילתו אמר לו, רבי, גזרו עליך להוציאך מן העיר, בבקשה ממך צא. חלץ רבי אוריאל את תפיליו וקרח רצועותיהם כדמות כנפי יונה. לא הספיק לגמור עד שתפסו השרדיות בידו ואמר לו, טול ולך. שווה להזכיר כאן שכשיהודי מזדמן לעיירה, בייחוד לפני שבת, מנהג הוא להזמינו לשולחן השבת. כשמנשה חיים, למשל, יוצא לקבץ נדבות בבעיה עקוב למישור, מרוב הזמנות כאלה להתארח על שולחן השבת, הוא מרגיש אורח של בעלי הבתים וממש מתקשה לקבץ מהם נדבות. אותו דבר עם רבי יהודה אלחסיד, גיבורו הנבד של הכנסת קלה של עגנון, שלעולם לא נותר בחוץ בערב שבת. וכאן, בסיפור שלנו, יהודי, צדיק, הוא וכל פמלייתו מגורשים מהעיירה בערב שבת. לא זו בלבד, אלא שיהודי אחר מערב את השלטונות, את הגויים, כנגדו. עגנון מבסס את סיפור המעשה הזה על תערובת של אירועים שאכן קרו במהלך המאבק בין החסידים למתנגדים. שניאור זלמן, מייסד חסידות חב"ד, ישב בכלא הרוסי עקב הלשנה של יהודים אחרים לשלטונות הרוסים. לא פעם אחת, אלא פעמיים. אותו דבר בדיוק קרה גם ליורשו, אחד שמכונה האדמור האמצעי. וקראתי גם איזה אזכור מאופל שבבוצ'אץ' בעיירת הולדתו של עגנון, קרה בדיוק מקרה כזה של גירוש של חסיד בערב שבת. במקרה זה הפך לקטם של בושה על מצפונם של תושבי העיירה לשנים קדימה. בכל מקרה, אביגדור גורם לגירושם של אוריאל ועדת מעריציו מהעיירה. והתגובה של החסידים לא מתעכבת. אוריאל אולי הוא הגיבור החיובי של הנידח, אבל עגנון מיידע אותנו גם לתודעה הפנימית שלו. וגם הוא מערב שיקולים אישיים ושיקולים ציבוריים. עמדו קהל חסידיו וצעקו חמאס, וביקשו שיעשה נקם בסונאים ויענישם כראוי, על שם שמיים שנתחלל על ידם ועל עונג שבת שנשבת. נתעורר לבב קודשו ואמר, אוריאל, אוריאל, כלום באמת על כבוד שמו התברך אתה חס, או שמה על כבוד עצמך אתה חס? ובאמת תדע להבחין את האמת. אף על פי כן, נתגברה הטבעיות, וכילל את הפרנס, וכללה נמרצת נתעקרה מפיו, כי ידח ממנו נידח. וכל מי שהיה באותו מעמד נענע ראשו ואמר, נשך אביגדור בזנבו כנחש. אוי לו ואבוי לו, כך נאה לו וכך יאה לו. הכללה של אוריאל היא כי ידח ממנו נידח. משפט שעל פניו הוא סתום, אבל מקורו בסיפור מספר שמואל. האונס של תמר על ידי אמנון, שניהם ילדיו של דוד המלך, כיכב בפרק הקודם של הפודקאסט, שעסק בסיפור אחות. לאחר האונס, מתאר ספר שמואל, אבשלום, בן אחר של דוד, נוקם את האונס והורג את אמנון. ומיד אחר כך בורח, מחשש מנקמתו של דוד. אונס שננקם על ידי רצח, וציפייה שהרצח הזה ינקם על ידי רצח נוסף, וכל זה בתוך המשפחה. שרשרת של רציחות ונקמות דם, המזכירה את מה שקורה היום לפעמים בחברה הערבית והחברה הבדואית. כדי לעצור את שרשרת נקמות הדם האלו, מגויסת אישה שלא ידועה לנו בשמה. היא מתוארת רק בתור האישה החכמה מתקוע. ובכל זאת, הדמות שלה היא אחת הדמויות יוצאות הדופן יותר בתנך. בדיאלוג ארוך ופטלטל, היא מצליחה לשכנע את דוד שרצונו של אלוהים הוא שבני האדם לא ינקמו ולא ירצחו. במשפט הסיום של הטיעון שלה היא אומרת כך: כימות נמות, וכמים הניגרים ארצה אשר לא יאספו, ולא יישא אלוהים נפש, וחשב מחשבות לבלתי יידח ממנו נידח. כלומר, אומרת האישה החכמה מתקוע, כשאנו מתים, אנחנו משולים למים הניגרים על הארץ, ולא ניתן להשיבם. ורצון האל הוא לשמר את החיים, ולא להרוג, אפילו את החוטא, את הנידח. האישה החכמה מתקוע מצליחה לשכנע את דוד לעצור את שרשרת נקמות הדם, והוא סולח לאבשלום. באירוניה הגנונית נלקח משפט כזה, שכל מהותו הוא עצירה של שרשרת נקמות, והופך על ידי רב החסידים לקללה, לאקט של נקמה, נקמה באביגדור ובצאצאיו. כי יידח ממנו נידח. בעוד החסידים שגורשו מהעיירה מעבירים את השבת בפונדק דרכים, איידילי, ביתו של אביגדור, נמצאת ברגעי חייה האחרונים. לידה נמצאים אביגדור, אביה, ומשולם בעלה. הם נמצאים עם איידילי, אבל באותו זמן עצמו הם גם חושבים על אוריאל הצדיק, על הגירוש ועל הכללה. ובמוצאי שבת, משולם, הבעל, לא עומד בלחץ. פרס רבי משולם שתי ידיו וצעק מליבו, קלו כל הקיצים, אי אפשר כן, אי אפשר, וקפץ ויצא מן הבית. אנה הלך משולם, אנה פנה, רבי משולם ירד לכפר אצל רבי אוריאל, שיבקש רחמים על הידי לאשתו שלא תמות. אבל אביגדור לא ייתן לזה לקרות. ורבי אביגדור ידע את כל אשר נעשה. הוריד רבי אביגדור שתי עיניו הקשישות על פני ביתו היחידה כשהיא גובעת, ונבעו דמעותיו הכבדות לתוך דמעותיה, וחיזק את ליבו באלוהים הרחמן שרחמיו מרובים שירחם עליה וישלח את עזרתו מקודש. באותה שעה הרהר רבי אביגדור בליבו, שמה יאמרו שבזכות תפילתו של אוריאל נתרפאה איידילי ביתו, ונמצאים הבריות נכשלים על ידה. תלה רבי אביגדור שתי עיניו למרום ואמר, ריבונו של עולם, קח נא את נפשה מיד, שלא יתגבר חס ושלום כוח השקר על ידה בעולם. לא היו רגעים מועטים עד שנשלם קיצו של גוף ויצאה נשמתה בטהרה. איזה רגע קשה זה, שהריב הזה, המחלוקת, גורמת לאיש להתפלל למותה המהיר של ביתו. מעניין לראות איך עגנון תופר את כל העלילה עד כאן, מסביב לגסיסתה של האידילי. כניסתו של אוריאל לעיירה, אביגדור שמביא לגירושו, הכללה, משולם שנשבר ומבקש ברכה מאוריאל, ואביגדור המחיש בתפילה את מותה של ביתו, שרשרת של מעשים ותגובות, חטאים ונקמות, והכל מסביב למותה של אישה אחת שמוטלת על ערש דווי, החל מהמשפט הראשון של הסיפור. האם מותה של איידילי הקטה סוף סוף את השרשרת הזאת? בסצנה הבאה אנחנו מתוודעים לגרשום, בנם הבכור של איידילי ומשולם, אילוי, תלמיד חכם, שלומד תורה בעיר אחרת. אביגדור, סבו, כותב לו מכתב עם החדשות הרעות ועם דברי נחמה. הוא מסיים בפסקה הבאה. זאת היא נחמתי מעט, ואף כי השאירה אחריה בן חכם כמוך, אשר בתקוותי כי שמך יגדל כשם הגדולים אשר בארץ המה. וכן גם אתה תצדיק עליך את הדין, כי משפטו ודינו אמת, ותלמד בכל יום ויום משניות, וגם אני עושה כן. ובעל הרחמים יסתיר את נשמת אמך התאורה בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמתה אמן סלע. והנה אחת שאלתי ממך, אותה אבקש, והיא, אם אמנם ידעתי, כי לא תתחבר עם אנשים ריקים ופוחזים, רק עם מראי השם גדולים חקרי לב. בכל זאת ראיתי להזהירך נאמנה, מפני קט החסידים, החשודים, מפירי ברית והלומי יין, אשר פשטו כילק השדה. רק ישמר לך והרחק מן הכיור וכו'. ואלוהים ישמור את מעגלותיך מעתה ועד עולם, אמן סלע. אנחנו מקבלים כאן איזה רמז שנראה ששרשרת הנקמות, המאבק הזה בין אביגדור והחסידים, לא הסתיים, ואנחנו עכשיו מערבים פה גם את הדור הבא. בעקבות מותה של אמו, גרשום חוזר לעיירה ושוקע במראה שחורה. הוא עדיין חכם ולמדן, אבל הוא איבד את שמחת החיים שלו. האם זה בגלל מותה של אמו, או שאולי זה הד מכללתו של אוריאל? בכל מקרה, אנחנו קוראים על מלחמה שקורית על נפשו של גרשום. הוא נקרא בין השכל, החינוך שלו, האמונה היוקדת של משפחתו והמסורת, לבין המצוקה האישית שלו, שדוחפת אותו לבדוק את החסידות, שמציעה איזשהו מוצא אחר, איזשהו חיבור של לב ולא רק של שכל. ונראה שגרשום, ממעמקי הדיכאון שבו הוא נמצא, זקוק בדיוק לאותו מוצא של גוף ולב ורגש שהחסידות מציעה לו. היה גרשום יושב בשיבוש ולומד תורה בבית מדרשה של שיבוש. היו שם בבית המדרש אברכים ממקומות אחרים שהיו כרוכים אחרי צדיקי הדור שלא מדעת חותניהם. ראו את גרשום שהוא עצוב כל הימים ולא נראה שחוק על פניו, הוא מתפלל ובוכה ומחטט את גופו בתורה בלי שום קורטוב של שמחה. אמרו לו, בעל מראה שחורה אתה. אצל רבנו היית רואה איך לעבוד את הבורא בשמחה. אבל גרשום היה אותם אוזנה ולא רצה לשמוע את דבריהם. יום יום היו מדברים עמו ודבריהם לא נכנסו לליבו. פתאום התחיל ליבו פועם בחוזקה והיה מתאווה ומחמד לראות את הרב רבי אוריאל. והתשוקה מלהטת את ליבו והוא מפשר את ליבו בתורה, ואף על פי כן התשוקה חוזרת ובוערת בו כתנור. ואפילו הוא נותן כל נפשו בתורה, אינו יכול לחבות את האהבה. אם יספר לי קרובה והתבזה עליהם והתאבלו עליו כעל מת. ואם לא יספר, היאך יעמוד. תלה עיניו לשמיים ואמר, ריבונו של עולם, אין לי להתעלות אלא על רחמך. ונשא נפשו ויצא בחשאי. אנו מתקרבים לסיום הסיפור. גרשום נופל לאט ברשת החסידית, ואנחנו עדיין זוכרים את הקללה שהטילו אוריאל, ותוהים האם מותה של אידילי הספיק לבטל את הקללה, או שהמאבק הזה על נפשו של גרשום הוא עדיין חלק ממנה. אני עושה כאן הפסקה קצרה, ומנסה לברר קצת על מה בדיוק סובב המאבק הזה בין החסידים והמתנגדים. ובדיוק כמו שהפילוג בקיבוץ המאוחד נשמע לנו היום הזוי, גם מאבק המתנגדים בחסידים לא באמת נשמע הגיוני ממרחק הזמן. בואו נשמע מה עגנון מספר לנו על המלחמה הזו בשלוש אפיזודות קצרות. נתחיל בצד הרעיוני. הנה דוגמה קטנה לשוני במנהגים של שני הצדדים. עגנון נותן לנו הצצה קודם לשולחן השבת של החסידים. רבי אוריאל היה ממעט באמירת תורה. שהיה רבי אוריאל אומר, לא אמירת תורה חשובה, אלא לעשות ולקיים את כל דברי התורה. עכשיו לא כבש רבי אוריאל את אמרותיו הקדושות, והוריד עצמו בכיוון ללשון פשוטה, כדי שיבין אפילו הפשוט שבאנשי שלמה. מפאת קוצר הזמן, אני מדלג על המשך תיאור סעודת השבת של החסידים, אנחנו רואים שיש שם איזשהו מיעוט באמירת דברי תורה, אבל יש שם כן הרבה מאוד שתייה ואכילה וסיפורי צדיקים ושירים, ותכלס מתואר שם הפנינג של ממש. לעומת זאת, בואו נקרא איך נראית סעודת השבת אצל הליטאים, המסורתיים המתנגדים לחסידות. יושבים שם ליד השולחן אביגדור ומשולם, ואיש נוסף, שידוע רק בכינוי החוזר, שהוא חסיד, שתפקידו זה לחזור על דברי האדמור, אבל הוא חסיד שנמצא שם בהצנע. אף אחד לא יודע שהוא חסיד, הוא פשוט אורח על שולחן השבת שלהם. והנה מה שאגנון מספר לנו. נטל רבי אביגדור ספר, ורבי משולם ספר. ראה החוזר את בעל הבית יושב ראשו ורובו בספר, וחתנו יושב כנגדו ראשו ורובו בספר, ועיני המטרונית הקדושה שבת המלכה מציצות אליהם מן הרוטב, והם אינם משגיחים בה. נזכר החוזר רבו הקדוש, שמערב שבת אחר התבילה עד אחר שבת, גבוה מכל אדם ממש כשיעור שני ראשים, ובכל תואר גופו הקדוש משונה הוא מבשאר הימים. בכה החוזר בליבו ואמר, ריבונו של עולם, למה גרשתני מנחלת אהוביך לחטט רגליי במדבר שממה? כמו שאנחנו רואים, סגנון מאוד מאוד שונה אצל הליטאים האלה, פשוט יושבים עם הראש בתוך הספר, לא שותים ולא שמחים, והחוזר הזה ממש מבואס מהסיטואציה, אבל מעניין. בואו נקרא עכשיו את הסצנה השנייה שמנסה להסביר את המלחמה הזאת. הסצנה השנייה הזאת היא תיאור כניסתו של אוריאל הצדיק לעיירה. נתמלא כל המקום שמחה. הרבי בא, הרבי בא. נזדרזו אנשי סגולתו ונתקרבו עד המרכבה. נתנו שלום לרב והתירו את הסוסים ממושכותיהם ונכנסו במקומם למשוך את המרכבה. מיד ירד הרב מן המרכבה ונתערב עם הבאים להקביל פניו. אמרו לו, רבי, מפני מה ירדת? הלא אנו באנו להקביל פניך ואתה יורד מן המרכבה. אמר להם, ראיתי שאתם מקיימים מצוות הכנסת אורחים בהתלהבות גדולה כל כך, וירדתי מן המרכבה כדי לכלול עצמי עמכם במצווה הזו. עמד המשמש וציווה לפנות לו דרך. נצטופפו כולם לשתי שורות, שורה מזה ושורה מזה, והרב הולך באמצע, עד שהגיעו למקום שפינו לכבודו, וכל מי שהיה באותו מעמד נתן לו שלום. אף אנשים הגיסו ליבן ועמדו על רגליהן כדי להסתכל בפניו של אותו צדיק. זה תיאור מאוד יפה של הכבוד והאהבה שמרעיפים עליו אנשי העיר. הם אפילו מתירים את הסוסים מהמרכבה והם נכנסים במקום הסוסים כדי למשוך את הרבי במרכבה. ונראה שלאליטה השלטת מאוד לא נוח עם כל הטקס הזה. כמו כל שלטון, גם השלטון הזה יילחם לשמר את כוחו. ולבסוף, בואו גם נדבר קצת על כסף. והמתנגדים נלחמים בחסידים. ויגרשו החסידים איש מבית חותנו, ואת נשיהם הוציאו מחיקם. את חלונותיהם שברו וצציותיהם תנפו, וגם בבית תפילתם שלחו ידיהם. והיה אם עמדו החסידים בליל שבת להתפלל, ובאו ערלים ושיקורים מיין המתנגדים, ויחבו את נרות השבת, ולא השאירו אור בבית התפילה, ונר ומנורה ועששית. ויהי כי זעקו החסידים אל השר, וישלח השר את עבדיו, ויהרסו את בית התפילה הלילה. וישכימו החסידים בבוקר, והנה נוטץ בית התפילה, ולא נשאר ממנו אבן על אבן. וילכו כל הבוקר בנפש מרה, והתפללו תחת כיפת הרקיע. אף על פי כן, לא הניחו ידיהם מן המחלוקת. זן וילברי שוחט, וזו שעה קצב מוכר בשר משחיטתו, והפונדקאי שנעשה אכסניה לרבי רואל בשבת, שגלה משיבוש, פינה מקום בביתו לשוחט. נתקבצו טובי העיר אצל רבי אביגדור כדי לטקס עצה, האח לעקור את הקט מן העולם. גם אז וגם היום, הכשרות היא מנוע כלכלי אדיר. אחת הסנקציות שהפעילו המתנגדים היא איסור על החסידים לבצע שחיטה כשרה כמנהגם. וברור שהחסידים דווקא התעקשו על כך. שני הצדדים מבינים את המשמעות הכלכלית של שחיטה כשרה. ועגנון מצביע על ההתעקשות, לשחוט ולמכור בשר ולבשל את הבשר בפונדק כאקט של מרד. עד כדי כך שהמתנגדים מתקסים עצה כיצד לעקור את הקט מן העולם. אז למרות מרחק הזמן ופער התרבויות, בעצם אנחנו יכולים להבין את המאבק הזה. יש כאן איזשהו זרע אידיאולוגי שעטוף בשכבות של מאבק פוליטי על כוח, על כבוד ועל כסף. שלושת הקפים שניסח מיקי זוהר, שמבין דבר או שניים במאבקים ובפילוגים. עכשיו נחזור לגרשום. גרשום שנפל בשבי הקט, או שאולי נאמר ראה את האור והתאהב בחסידות, הרי זה בעצם אותו דבר ורק ממש תלוי מאיזה צד מסתכלים. בכל מקרה גרשום לומד את החסידות ואת המיסטיקה מאותו חוזר מסתורי, החסיד בסתר. ושיא הסיפור מגיע, כשהחוזר פותח לו את הספר שנושא קדושה מיוחדת בחסידות, ספר שיר השירים. בואו נקרא את הפסקה האחרונה בסיפור הנידח. פעם אחת נכנס החוזר אצל גרשום, ואותו היום ערב שבת היה. הוציא החוזר ספר שיר השירים, והתחיל מפרש לפניו פסוקותיו ותיבותיו ואותיותיו וטעמיו וכל הסודות הקדושים והנוראים היוצאים ממנו. וכך היה מפרש והולך, כיום שאמרה בתולת ישראל שיר השירים לפני אלוף נאוריה הקדוש ברוך הוא. פני המזרח מאדימין וכיפת הרקיע סמוכה לארץ משחירה והולכת, אבל בתיהם של ישראל כבר מאירים מאור קדושת נרות השבת. הביט החוזר לחוץ ואמר, צריכים לקבל את השבת, ויצא. עמד גרשום ועמד וחזר על כל מה ששמעו אוזניו, ומרוב התפעלות הנפש ביקש לבכות. שמח עצמו לכותל ועמד כמו שעמד. לסוף הוציא ראשו ואמר, הגיע העת לקבל את השבת, תלש עצמו ממקומו והלך לבית המדרש. בא לו לבית המדרש ומצא שכבר נתכנס רוב הציבור לתפילה, ויושבים ואומרים שיר השירים. מקצתם אמרו בקול ובניגון, ומקצתם אמרו בלחש. נתן לו גרשום סידור, והלך למקומו אצל הבימה. פתח את סידורו והניח ראשו בין שתי ידיו, ועמד שעה קלה, עד שהוציא את ראשו והתחיל קורא בשיר השירים, בהתלהבות איומה ובגבורה נוראה. והיה קורא והולך עד שהגיע לפסוק, משכני אחריך נרוצה. וכיוון שהגיע לפסוק, משכני אחריך נרוצה, יצאה נשמתו בתוהרה. ועתיים שפתיו מרחשות, הביאני המלך חדריו. נפשו יצאה בדברו. ככה מת גרשום נכד רבי אביגדור, כי שרה רבי אביגדור עם רבי אוריאל ועם חסידים רב. זהו, זה סוף הסיפור. גרשום מת תוך כדי קריאת הפסוק מפרק א' של שיר השירים. משכני אחריך נרוצה, הביאני המלך חדריו, נגילה ונשמחה בך, נזכירה דדייך מיין, מישרים אהבוך. הביאני המלך חדריו. אלה המילים האחרונות שגרשום אולי אפילו עוד לא הספיק להגיד. ישנו הפירוש הרומנטי לביטוי הזה, פירוש שהזדקקנו לו בפרקים קודמים של הקריאה שלנו בעגנון. ולעומת זאת כאן, עגנון, בעקבות החסידים, מתייחס לקריאה המיסטית של הפסוק. הביאני המלך חדריו, כלומר, האלוהים משך אותי אליו. ובמילים אלו ממש גרשום מת. ידוע בספרות של לימוד תורת הסוד עלולות להיות תוצאות קטלניות. התלמוד מספר לנו על ארבעה שנכנסו לפרדס, כלומר ארבעה שלמדו את תורת הסוד, את הקבלה. מתוך הארבעה האלו, אחד מת, אחד יצא מדעתו, אחד נהיה כופר, ורק רבי עקיבא הצליח לצאת בשלום. סיפור זה ואחרים הביאו להטלת מגבלות חמורות על מי רשאי ללמוד את תורת הסוד ביהדות. מגבלות אלו היו בתוקף אלפי שנים, והם התרופפו במידה רבה על ידי החסידות. החסידות, המיסטיקה, לימוד תורת הסוד, והכללה שהוטלה באביגדור, כל אלה הובילו לסופו של גרשום, התלמיד החכם והנפש הרגישה שנשמתו נאספה אל חדריו של האל תוך כדי תפילה בערב שבת.
ליל שבת אחד נפתחו השמיים, בר הגדול הבזיק, אלקטרי גבעתיים, ארבע נערים כשההורים בחול יצאו אל הפרדס, עברו את קו הגבול. מה עשה בארבע שנכנסו לפרדס? הראשון אמר, אני יש לי ניסיון, תשגיחו על הראש שלא יקרה אסון. אחרי שנעבור בשערי שמיים, כשנעמוד מול אבני השיש, אל תגידו מים מים. מה עשה בארבע שנכנסו לפרדס? השני אמר, אני נוגע, לא נוגע, ויש לי הרגשה, אני הולך ומשתגע. הדברים חומקים, אין צורה מוגדרת, רגע אין ורגע יש, המציאות כמו מתפזר. בארבע שנכנסו לפרדס, השלישי נגוז נפטר מן העולם, פשט את גופו ונעלם. ואומרים עכשיו הוא גנן בכיר בגן העדן הירוק בקצה סבר בה שנכנסו לפרדס. הרבי חזר על הפך אחר, עם החברים שלו הוא בקושי מדבר, נוסע ושותק אל תוך הלילה השחור. ואל הבית אל האור הוא לא יכול לחזור. משפט אחד נפתחו השמיים בגדול הפסיק אלקטרי גבעתיים ארבע נערים כשההורים בחוץ יצאו אל הפרדס עברו את קו הגבול